אנחנו נלמד היום על נקודה מתוך לקוטי השיחות חלק י' ג' מסעי השיחה הראשונה שמדברת על חלוקת הארץ בכמה אופנים. אנחנו יודעים שחלוקת הארץ הייתה גם חלוקה על פי שכל, כמו שהתורה אומרת לרב תרבה נחלתו, למעט תמעיט נחלתו לפי חשבון. ומצד שני ראינו שכתוב התנחלתם את הארץ בגורל, ועל דרך זה בפרשת פנחס כתוב אך בגורל יחלק את הארץ. זאת אומרת שחלוקת הארץ הייתה על פי גורל, למעלה מטעם ודעת, לא על פי חשבון. עוד דבר אנחנו רואים, חז"ל אומרים לנו שלפני שהפילו גורל היה אלעזר אומר ברוח הקודש על ידי אורים ותומים, אם שבט פלוני עולה אז תחום פלוני עולה עמו. כלומר היה נוסף לעניין של חלוקת הפי שכל, חלוקה בגורל, היה גם חלוקה על פי רוח הקודש. וצריך להבין למה צריך את זה, אם ככה, אז או שאפשר להסתפק ברוח הקודש, אז לא צריך את הגורל. למה יצריך גם את הגורל וגם רוח הקודש? וגם על עניין הגורל, אחד הדברים שצריך ביור, הפסוק אומר, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, זה פסוק בנוגע לחלוקת הארץ. אומרים חז"ל, מה זה ואמרת עליהם? להזיר בית דין על כך שלא יוציאו לעז על הגורלות, שידעו שהגורל הוא בעצם מת השם, ולא יהיה חס וחלילה עניין של לעז על הגורל. ואנחנו רואים גם כן שהגאונים, תשובות הגאונים, הם מדברים על חומרת העניין של הגורל, והם כותבים שהעובר על הגורל כעובר על עשרת הדיברות. וגם נקודה זו צריכה ביור, מה השייכות בין הגורל לעשרת הדיברות דווקא? אם רוצים לבטא שהגורל הוא מאת השם, כמו שהפסוק אומר, בחק יוטל גורל ומהשם כל משפטו, אז היה יכול להגיד שמי שעובר על הגורל עובר על ציווי השם. מהי הדגשה שהוא עובר על עשרת הדיברות דווקא? כדי להבין את הנקודות האלה, את הגימל אופני חלוקה ארץ ישראל והקשר בין עניין הגורל לעשרת הדיברות, אז הרבי מקדים בשיחה מה שמצינו גימל עניינים בתורה, ועל הנקודה הזאת אני רוצה להרחיב קצת. מה הם הגימל עניינים בתורה? אנחנו רואים שהתורה נקראת גם ירושה, כמו שכתוב תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, התורה נקראת ירושה. מצד שני גם התורה נקראת מכירה. חז"ל אומרים במדרש רבה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, נמכרתי עמה, מכרתי, לשון מכירה. גם כתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, שלקח זה עניין שקשור עם מכירה. ומצד שני אנחנו רואים גם לשון של מתנה, כמו שחז"ל אומרים, ג' מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ואחד מהם זה מתנה של תורה, וכמו שאנחנו אומרים גם כן בנוסח התפילה בחג השבועות, אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו, זאת אומרת שמקשרים את עניין התורה לבחינת מתנה. מה ההפרש בין ירושה, מחר, מתנה? מה זה משנה אם משתמשים בלשון מחר או בלשון מתנה? אז אנחנו רואים ירושה זה דבר שלא תלוי במקבל, לא משנה גם אם הוא גדול או קטן, אפילו תינוק בן יומו יכול לירש את לקבל מהמוריש ירושה, הוא יכול גם להנחיל לאחרים. מה שאין כמכר זה דבר שאדם קונה ומשלם תמורה על מה שהוא מקבל. אז יש דמיון בין שתי הבחינות של ירושה ומכר, שבשתי הבחינות האלה למקבל יש איזו שייכות ואיזשהו ערך לנותן, אם זה בירושה כי הוא קרוב של המוריש, היורש הוא קרוב שלכן הוא מקבל את הנכסים שלו, או במחר כי הוא שילם בגלל התשלום שהוא שילם שלכן הוא מקבל את החפץ. בניגוד למתנה, מתנה זה דבר שאדם נותן בלי שום חשבון, לא בגלל סיבה. אדם יכול מצד חסדו וטובו להחליט לתת מתנה לשני ללא קשר למצבו של השני, או למה שהשני נותן בשביל זה. אז הנקודה, החלוקה הזאת בין ירושה, מכר ומתנה, אנחנו רואים גם בתורה. יש מה שהתורה ירושה לכל אחד מישראל, כמו שכתוב מורשה, קהילת יעקב, כל יהודי הוא מקהילת יעקב, בני אברהם, יצחק ויעקב, לכן הוא יורש את התורה, התורה היא שלו. זאת אומרת, גם פה בגלל השייכות של נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו מקבלים את התורה. ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, לכל יהודי יש לו עוד בתורה, חלק בתורה, ומצד זה יש חובה לכל יהודי ללמוד תורה, לא משנה כמה, אבל הוא חייב ללמוד תורה. יש מה שהתורה היא בבחינת מכר, שאנחנו כביכול קונים את התורה, וזה מגיע לידי יגיעה, כמו שכתוב, יגעת ומצאת תאמין, כמו שאדם צריך לשלם בשביל לקנות, אז על זה אומרים, ברגע שאדם מתייגע ומשקיע, אז הוא מקבל את בחינת המחירה של התורה. ועל זה נאמר, את כן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. התורה היא לא ירושה, התורה היא בחינה שאתה צריך לעבוד ולהתייגע בשביל לקבל אותה. והחלק הזה בתורה הוא באמת תלוי בכל אחד ואחד, לפי הכישרונות שלו, לפי היכולות שלו. יש אחד שיכול להשקיע יותר ולקבל יותר מהתורה. לכן יש אחד כזה שמחויב בהגית בו יומם ולילה, יש אחד שמספיק לו פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית. ויש עוד חלק בתורה שהיא בחינת מתנה, שזה לא תלוי באדם, לא מוגבל לפי ערך האדם, אלא זה מלמעלה נותנים לו, כמו שחזל אומרים במסכת נדרים, שמשה רבנו למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה. זאת אומרת, כדי שהתורה תהיה אצלו באופן נצחי, הוא היה צריך לקבל מתנה מלמעלה, שזה לא לפי ערך העבודה שלו. הקשר בין העניינים הקודמים שדיברנו, חלוקת הארץ, אמרנו יש בחינה של גורל, שזה למעלה מטעם ודעת, איך שיוצא בהגרלה. אנחנו גם אומרים בנוסח התפילה, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. יש פה גם רמז לכל ג' הבחינות, יש מה שהתורה ירושה, יש מה שהיא בחינת חלק, שזה על דרך כמו קנייה, ויש מה שהתורה היא בבחינת גורלנו, גורל, וזה כמו המתנה שבתורה. מה הקשר בין מתנה לגורל? כמו מתנה לא תלוי במקבל, אלא רק בנותן, ככה הגורל זה לא תלוי בדעת האדם שמטיל את הגורל, אלא כמו שכתוב בפסוק, מהשם ייפול גורל. ולכן הגורל מרמז על בחינה של למעלה מטעם ודעת. זה שלושת הבחינות שקיימות בתורה, שהרבי מדבר על זה בשיחה, ורק הרבי מוסיף שנכון אמנם המתנה שבתורה היא מגיעה ממקום כזה שלא מתחשבים, שלא נוגע לנו כל כך המקבל, אז זה לא תלוי כל כך בעבודת המקבל, אבל סוף כל סוף אנחנו יודעים שכתוב אילב דעבד לנייכל לנפשל ויאב למתנתה. הסיבה שאדם נותן מתנה קשורה קצת לנחת רוח שיש לו מה מקבל. נכון, זה לא קשור לעבודה שלו, אבל איזשהו שייכות יש. יש נטיית הנפש של הנותן למקבל. נכון, זה לא מכריח אותו לתת, והמקבל לא יכול לתבוע מתנה, אבל יש איזשהו שייכות ואיזשהו חיבור בין הנותן למקבל. וזה מראה לנו שנכון אמנם המתנה שבתורה לא תלוי בנו, אבל בכל זאת יש איזשהו עניין שאנחנו יכולים לעשות שנוכל להיות כלים ראויים למדרגה שלמעלה משייכות לנבראים. ועל דרך מה שכתוב בשו"ת חוות יאיר לגבי עניין של גורל, שהגם שגורל זה מלמעלה למעלה מטעם ודעת, זה לא תלוי בכלל בבן אדם, אבל בכל זאת קרוב הדבר שאם הגורל כהוגן, ידבק בו השגחה עליונה. זאת אומרת, נכון שהגורל בא מלמעלה, אבל אם האדם הוא יכול להיות ראוי, אז הוא מסוגל להשגחה עליונה שיפול הגורל בהתאם למה שהוא מתאים. זאת אומרת שזה כן יכול להיות שייך קצת להכנה נפשית שאדם עושה בשביל לזכות לגורל. שלושת עניינים אלו מתבטא גם באופן נתינת התורה לעם ישראל, אבל אני רוצה להתמקד על השלוש פרטים האלו. לכאורה, בהשקפה הראשונה, משמע שעניין הירושה שבתורה הוא פחות מעניין המחירה ועניין המתנה. הירושה זה מה ששייך לכל אחד, בעצם מצד היותו יהודי, עוד לפני העבודה ולפני מה שהקדוש ברוך הוא נותן בחינת מתנה. אז א', משמע במקומות אחרים בחסידות, שעניין הירושה שבתורה זה הדרגה הכי נעלית, שהיורש עומד במקום המוריש, מסמל את האיחוד המוחלט בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שלכן הם יורשים את הקדוש ברוך הוא. אז זה דבר אחד שצריך להבין. לפי זה משמע שעניין הירושה שבתורה הוא אפילו למעלה ממדרגת מתנה. דבר נוסף צריכים להבין, הוא מאיר את זה גם כאן בהערה 29, הירושה שמוסבר בחסידות, מדובר על ירושת אורות דתוהו, שזה אורות מאוד מאוד נעלים, שהיהודי יורש על ידי עבודת הבירורים. כאשר אדם עובד את עבודתו בעולם הזה, פועל בירור וזיכוך נפשו הבעמית או חלקו בעולם, אז הוא זוכה לירש אורות מאוד מאוד גבוהים שלמעלה משייכות אליו בעצם, אבל הוא מקבל אותם בירושה על ידי עבודתו. אז א', זה גם עניין שקשור לעבודה, וגם זה לא, לכאורה לא קשור כל כך לעניין התורה. אז זה הרבי אומר בהערה 29 שזה לא סתירה, כי זה גופה שעל ידי עבודת הבירורים אדם יורש אורות דתוהו, זה קשור לתורה. על ידי אור התורה, שהרבי מציין מאחד המאמרים, מרוח המושל, שכתוב על ידי אור התורה יורש ניצוצות דתוהו. זאת אומרת, בפרק אחד שאחרית פרק אחד ערבית, שבזה כל ישראל שווים, מצד הירושה שיש לך בתורה, שאתה ממילא יש לך שייכות לתורה, ואתה משתמש עם השייכות הזאת שלך, אז אתה זוכה לירש אורות דתוהו. אז לפי זה, עניין הירושה מדבר על מה שאדם מקבל על ידי עבודת הבירורים. ואם כך, אז אולי אפשר באמת לתווך את הדברים. בתורה יש שתי רבדים כלליים. יש התורה כמו שהיא ירדה לאדם ולעולם, ויש התורה כמו שהיא למעלה מהעולם. התורה היא חמדה הגנוזה לך. החלק הזה של התורה שירדה לעולם, אז עניינו לפעול בירור וזיכוך של האדם והעולם. כשאדם לומד תורה, אז הוא מברר ומזכך את נפשו הבעמית ואת הגוף שלו, את חלקו בעולם. זה התכלית. החלק הזה של התורה שירד לעולם, עניינו לפעול על העולם. זיכוך העולם, זיכוך הנפש. וזה לפעמים נקרא בחסידות לימוד תורה שלא לשמה. מה פירוש שלא לשמה? כי זה לא קשור לתורה עצמה, זה איך שהתורה עניינה לפעול בעולם. אחר כך יש רובד יותר עמוק בתורה, שזה לימוד תורה לשמה, שאני לומד תורה לשם התורה עצמה. התורה כמו שהיא לא קשורה כביכול לעולם. ועל זה נאמר, עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. ועל פי זה יוצא ככה. עניין הירושה שבתורה, שקשור למה שהאדם מצליח על ידי עבודתו לירש את אורות דתוהו, זה קשור לעבודת הבירורים. זאת אומרת, מלכתחילה מדובר על בחינה כזאת של תורה ששייכת לאדם, שלכן על ידי שהאדם משתמש עם הבחינה הזאת שבתורה, הוא מצליח לפעול בירור וזיכוך של נפשו וגופו וחלקו בעולם, ולקבל את כל האורות הנעלים והנפלאים האלה שהוא זוכה להם על ידי הבירור. אחר כך יש עוד עניין, שאדם לומד תורה לשמה, וזה למעלה מכל עניין, בלי שום פנייה, גם לא בשביל המטרה של לזכך את נפשו, ואז הוא ממשיך את הגילוי של התורה כמו שהוא בעצם. ועניין זה קשור לכאורה לבחינת התורה שהוא מכירה, שהוא יותר נעלה מירושה. למה? ולפי זה יש דמיון בין מכירה, בין החלק המכר שבתורה והמתנה שבתורה יותר מאשר לירושה שבתורה. כי הירושה שבתורה מדבר על מדרגה של תורה כמו ששייכת לעולם. יש רובד יותר עמוק בתורה שלמעלה משייכות לעולם, שבזה גוף יש שתי בחינות. יש את בחינת המכירה ובחינת המתנה. ועיקר העניין זו בחינת המתנה באמת. שזה לא תלוי באדם. כמו שכתוב, יש טל ומטר. מטר זה גשם שמגיע לידי עד יעלה מן הארץ, אז זאת אומרת זה קשור כן לעבודת האדם. יש טל שמגיע מלמעלה שלא תלוי באדם. אז יש בחינה של תורה שנמשך קצת על ידי עבודת האדם, וזה כמו בחינת מחר שכתוצאה מהעבודה של האדם יגיעה, יגעת ומצאת, תאמין, אז הוא זוכה לקבל את השפעת התורה מלמעלה, הגילוי של התורה מלמעלה. ויש בחינת טל שזה לא קשור, וכמו שחזל אומרים, יש מה שכל הקורא ושונה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. שהקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו זה גילוי של התורה, שהקדוש ברוך הוא ממשיך לאדם. אבל זה נעשה על ידי שאדם קורא ושונה. ויש מה שכתוב בחזל אומרים, ג' שעות ראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. שהעניין הזה, העסק הזה בתורה לא תלוי בלימוד תורה של האדם. והעניין הזה שהקדוש ברוך הוא עוסק בתורה בשלוש שעות הראשונות, זה הבחינה הזאת הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל בבחינת מתנה. ולפי זה יוצא ככה. אז יש בחינת ירושה שבתורה, שזה מרמז על הדרגה הנמוכה יותר בתורה, שעניינה לפעול בירור וזיכוך על האדם. יש בחינה שלמעלה משייכות לאדם, אבל זה גם מגיע לידי שאדם מתייגע, כל הקורא ושונה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. ויש בחינה בתורה שהקדוש ברוך הוא עוסק בתורה, שזה לא קשור לאדם, ואת העניין הזה הקדוש ברוך הוא משפיע על האדם, כאשר יש אבי נייך לנפשי, שהקדוש ברוך הוא מחליט זה מצד הקדוש ברוך הוא, אבל איזשהו נחת רוח או איזשהו הקדמה צריך להיות גם באדם. זה נקודה שהרבי מסביר גם כן במאמר תורה ציווה תשכ"ג, ושם באמת הרבי אומר שיש בחינה עוד יותר נעלית, עניין הירושה כמו שהוא בשורש יותר גבוה, שזה למעלה אפילו בחינת מתנה. אבל אצלנו זה לא מדובר על הבחינה הזאת, אצלנו מדבר על השלוש בחינות הנמוכות יותר. איך זה קשור לחלוקת הארץ? אנחנו אומרים שגם חלוקת הארץ, הארץ מסמל את הארץ שרצתה לעשות רצון קונה, מקום שמאיר בו גילוי אלוקות. שאנחנו יורשים את הארץ, כובשים את הארץ, והארץ נהיית בשלימות שייכת לעם ישראל, מסמל את הגילוי האלוקי שמאיר לעם ישראל. אז בזה גופה יש כמה אופנים. יש מה שחלוקת הארץ צריך להיות על פי טעם ודת, שאדם עובד לרב תרבה נחלתו, למה תמיד תחלתו, לפי ערך העבודה, כך הוא יקבל. זאת חלוקת הארץ על פי טעם ודת מסמל מה שאדם משקיע, עובד ומתאמץ, ואז הוא מקבל את הגילוי בהתאם לעבודתו. ויש מה שחלוקת הארץ הייתה על פי גורל. מה זה גורל? גורל זה למעלה מטעם ודעת, שזה לא תלוי באדם. מהשם יפול גורל, פי השגחה עליונה. וזה אחרי שיש את עבודת האדם על פי טעם ודעת, אז הוא זוכה גם שיעיר אצלו גילוי אלוקי שלמעלה מטעם ודעת. בהתאם למה שאמרנו, יש בחינה שבתורה ששייך לאדם, ויש בחינה בתורה שלמעלה משייכות לאדם, וגם את זה האדם מקבל מלמעלה. זה גוף שתי בחינות, מכר ומתנה, ובכללות מדברים פה עכשיו על שתי בחינות הקצוות, מדברים על טעם ודעת, והבחינה של למעלה מטעם ודעת, שזה גורל. ואיפה זה מתבטא גם בתורה עצמה? גם בתורה אנחנו רואים שיש חלקים בתורה, ששם אתה רואה יותר את עניין הטעם ודעת, ההבנה וההשגה, שזה כביכול קשור לירושה שבתורה, מכר שבתורה,
ויש הבחינה בתורה, ששם אתה רואה שזה למעלה מטעם ודת. חז"ל אומרים על הפסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, תורה. תורה זה גימטריה תפרש י' א'. יש לנו תרי"ג מצוות. תורה ציווה לנו משה, תפרש י' א' מצוות ציווה לנו משה. למה? כי אנוכי ולא יהיה לך, שזה שתי המצוות הראשונות בעשרת הדיברות, זה מפי הגבורה שמענו. כל המצוות נמסרו על ידי משה. שתי הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, שמענו מהקדוש ברוך הוא לבד. מה ההבדל? אז מוסבר שכל המצוות שבתורה הם חלק מההבנה והשגה שבתורה. במילא זה בחינה בתורה שהיא בערך לנבראים. ולכן לכן החלק הזה בתורה נמסר לישראל על ידי משה. הוא ממשיך את התורה באופן של הבנה והשגה לכל אחד ואחד מישראל. אבל שתי דיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, התוכן שלהם הוא אמונה, קבלת עול מלכות שמיים, להאמין בכל אחד, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ולכן זה למעלה מטעם ודעת. זה על דרך בחינת מתנה שבתורה. עניין זה אמונה וקבלת עול שלמעלה מטעם ודעת, זה עם ישראל צריכים לקבל מלמעלה באופן ישיר על ידי הקדוש ברוך הוא, פי הגבורה. כל ההכנות שהם עשו לפני מתן תורה, זה, לא, לא, זה בכלל לא בערך להתגלות של אנוכי ולא יהיה לכם פי הגבורה שמנום, שאז הם קיבלו את בחינת האמונה, בחינת הקבלת עול, בחינת התורה שלמעלה מטעם ודעת, שלמעלה מהעולם, גם זה נחקק להם ונמשך להם בנשמתם. אבל אחרי זה היה מה שהם קיבלו את כל הציוויים ממשה רבינו, כדי להמשיך את זה גם כן בטעם ודעת, בהבנה והשגה. ואנחנו יודעים גם כן, דבר מעניין, הרמב"ן אומר שגם השמונה דיברות האחרות הם שמעו מהקדוש ברוך הוא. אלא מה, הם לא הצליחו להבין, ומשה רבינו היה צריך לחזור ולפרש את השמונה דיברות האלה בצורה ברורה שהם יבינו. ונשאלת השאלה, אם הם בכל מקרה לא הצליחו להבין, אז מה העניין לשמוע את הקול של הדיברות בלי להבין? וגם, למה באמת השתי דיברות הראשונות הם כן יכלו לשמוע מהקדוש ברוך הוא והבינו? ורק את השמונה דיברות האחרונות הם שמעו את הקול בלי להבין והיו צריכים את הפירוש של משה רבינו. אלא מה? ההסבר בזה קשור למה שדיברנו קודם. כיוון שאנוכי ולא יהיה לך ממשיך לעם ישראל את האמונה וקבלת עול מלכות שמיים בדרך מתנה מלמעלה. לא קשור לעבודה שלהם. לכן את זה היו צריכים לשמוע מפי הגבורה בלי אמצעות של משה רבינו. אבל זה לא מספיק שזה יהיה באופן כללי מלמעלה. לכן זה צריך אחר כך להאיר בעבודה של היהודי ובשאר קיום המצוות, שהאמונה והקבלת עול יהיו מורגשים גם בשאר המצוות שאדם עושה בהבנה והשגה. אז כדי לחבר את האמונה והקבלת עול, הבחינה של למעלה מטעם ודעת, גם בכל המצוות כולם שהוא עושה לכאורה על פי טעם ודעת, כמו לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, ושאר המצוות של עשרת הדיברות, אז הם היו צריכים, לפי הרמב"ן, לשמוע גם את הקול של כל עשרת הדיברות מהקדוש ברוך הוא. בפועל, הם צריכים להבין את זה. זה צריך לחדור בשכל שלהם, במציאות שלהם. כדי שזה יחדור במציאות שלהם, אז הם היו צריכים לשמוע את זה על ידי משה רבינו. אבל מצד שני, הם היו צריכים גם לשמוע את זה מהקדוש ברוך הוא, אפילו בלי להבין, כדי שיוכלו לקחת את הקול הזה שהם שמעו, את האמונה ואת הבחינה של למעלה מטעם ודעת, המסירות נפש, את הקבלת עול, ולהחדיר את זה ולהוריד את זה גם בשאר הדיברות, בשאר המצוות, בקיום ובהבנה של המצוות שיהודי עושה. ולכן, על פי זה אפשר להבין מה שהחז"ל אומרים, שהעובר על הגורל כעובר על עשרת הדיברות. אמרנו שהגורל מסמל את העניין של למעלה מטעם ודעת. ועשרת הדיברות, בפרט השתי דיברות הראשונות, ולפי דעת הרמב"ן, כל עשרת הדיברות ניתנו בדרך מתנה מלמעלה. המטרה של עשרת הדיברות היה להחדיר בעם ישראל את ההכרה והאמונה של למעלה מטעם ודעת. זה בחינת הגורל שבתורה. ולכן משווים את עניין הגורל לעשרת הדיברות. אז על פי זה יוצא כך. שזה שחלוקת הארץ הייתה בשלוש אופנים, זה בהתאם לזה שהתורה גם ניתנה בשלוש דרגות, שלוש בחינות. כי המטרה של התורה להשפיע על כל הרבדים של האדם. ולכן צריך להיות גם עניין הירושה שבתורה, הבחינה של על פי טעם ודעת. יש גם עניין של מחר, גם עניין של מתנה שבתורה, בחינה של למעלה מטעם ודעת. אז על דרך זה גם ארץ ישראל, זה שהם קיבלו את הארץ, ירשו את הארץ, שזה מסמל על שלימות של התגלות אלוקית בנפשו של האדם, אז יש גם בחינה של גילוי אלוקות שמגיעה על פי טעם ודעת, על ידי עבודה והגיעה על פי טעם ודעת. ויש בחינת גילוי אלוקות שמגיעה לנפש האדם, שזה למעלה מטעם ודעת, שזה מסמל את בחינת הגורל, בחינת המתנה. ועל ידי שהאדם לומד תורה, כל הרבדים שבתורה, הן תורה כמו שהיא פועלת על בירור וזיכוך האדם, הן תורה שהוא צריך להתייגע אליה, וגם הוא ממשיך בנפשו גם בחינה של בתורה של בחינת גורל, שכתוב במקומות אחרים שזה מסמל את פנימיות התורה, סודות התורה, שזה גם כן כפשוטו, זה למעלה מטעם ודעת, וגם שורש הבחינה הזאת שבתורה היא למעלה מטעם ודעת, אז הוא מעורר גם בנפש שלו שיתגלה הבחינה של למעלה מטעם ודעת, הגורל שבנשמה, העצם של הנשמה, של למעלה מטעם ודעת. על ידי זה, הגילוי אלוקות שבנפשו יהיה בצורה שלמה. בדרך אגב, על פי זה הרב מביא, מסביר, נקודה נפלאה, אנחנו אומרים כל יום ירצו מלפניך השם אלוקינו, אלוקי אבותינו שבנה בית המקדש מרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. נשאלת השאלה, מה זה הבקשה ותן חלקנו בתורתך? לכאורה, ממה נפשך? אם אדם ילמד כפי הכוח שלו, כמה שהוא מסוגל, אז הוא ישיג. יגעת ומצאת תאמין. ואם לא, אז תפילה לא תועיל. מה שאומרים, לא יגעת ומצאת, אל תאמין. מה הקשר בין בניין בית המקדש לתן חלקנו בתורתך? גם צריך להבין, מה זה חלקנו? זה חלק שכבר שייך אלינו עוד קודם. אני צריך להגיד, תן חלק בתורה. מה זה תן חלקנו? מה זה בתורתך? למה לא? תן חלק בתורה, תן לנו חלק בתורה. זה ההסבר לזה שעיקר הבקשה באי רצון הוא על בחינת המתנה שבתורה, על הרובד של התורה שהוא למעלה מטעם ודעת, שהוא לא לפי ערך הגיעת האדם, ולכן צריך על זה בקשה. אם ככה, אם זה מלמעלה, זה לא קשור לאדם בכלל. אבל גם המתנה, אמרנו, אילב דוד לנחת נפשי, אלו יאב למתן, צריך איזשהו נחת רוח שאדם עושה כדי שהוא יוכל לקבל את הבחינה של למעלה מטעם ודעת. אז אחרי שאדם התייגע והשתדל להשיג את החלק בתורה שהוא מסוגל לקלוט, יגעת ומצאת, אז יש לו כבר חלק בתורה. אז עכשיו הוא מבקש, ותן חלקנו בתורתך, שבחלק הזה שבתורה שיש לו כבר, כי זה חלק שהוא התייגע על זה, הוא למד את התורה בהגיעה והשגה, אז הוא יקבל גם, ותן חלקנו בתורתך, שגם המתנה שבתורה, תן, לשון מתנה, גם התורה כמו שהיא למעלה מגדר הנבראים, התורה שהיא למעלה משייכות לאדם, שהיא תורתך, גם יתגלה בחלק של התורה שהוא למד. זאת אומרת שהוא יקבל ויקלוט מהתורה לא רק את החלק ששייך להבנה והשגה, אלא גם החלק בתורה שהיא בחינת מתנה, גם זה ייקלט באדם. על דרך כמו שאומרים, בנוגע לגן עדן, כתוב ותלמודו בידו. מה זה תלמודו בידו? שאדם מגיע, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. שאדם למד בעולם הזה, לפי אופן הלימוד בעולם הזה, אז הוא מגיע אחר כך לגן עדן, ואז הוא לומד, הוא משיג בגן עדן, את אותו לימוד ברובד הרבה הרבה יותר עמוק. אז גם כאן מבקשים שאדם יזכה לרובד הפנימי יותר שבתורה, לבחינת המתנה שבתורה שיתגלה בתורה שהוא למד. ולכן מבקשים לפני זה שיבנה בית המקדש מהרה בימינו, כי השלימות של בחינת המתנה שבתורה יתגלה לעתיד לבוא, תורתו של משיח, בפרט כמו שאמרנו קודם, שזה רומז על פנימיות התורה. אז עיקר גילוי פנימיות התורה יתגלה לעתיד לבוא. לכן אנחנו מבקשים שיבנה בית המקדש ותן חלקנו בתורתך. כאשר ייבנה בית המקדש, כאשר נזכה לגאולה, אז נוכל לקלוט בשלימות לא רק את החלק בתורה ששייך להבנה והשגה, שזה מה שהתורה שניתנה גם היום, אלא גם את המתנה שבתורה, התורה שלמעלה מטעם ודעת, והשלימות של זה, שזה מה שיתגלה לעתיד לבוא.